הם הגיעו עד הדיוטה התחתונה ביותר, שניהם דתיים, שניהם שומרים מצוות, שניהם זה, ו... אז הרב של אותו מקום, הוא פנה לרב של אותו מקום, קשר איתי להתייעץ, האם מה לעשות איתם, האם מותר להם לחיות יחד או אסור להם, אסור אחד לבעל ואחד לבועל. שאלתי הרבה שאלות, נתתי לו הרבה ברורים לברר. פעם היה לי מקרה כזה ששאלתי את הרב אליהו, זוג לא דתי, משהו הזוי, עוד פעם שהאישה לא נהנתה מהקשר עם בעלה, היא אמרה לו, אז שאלנו, אז מה, אמרתי, יודעת מה, תנסי עם מישהו אחר, זוג לא דתי. קיבלה את זה ברצינות וקבע עם השכן שלהם, ונפרדה מבעלה בערב, ואמרה לו שהיא הולכת לשכן לנסות, תחזיר מישהו אחר. חזרה בבוקר, שעוד אחרי חיה, אמרה לי, דווקא היה מצוין, היה נחמד מאוד, היה בסדר גמור. התעצבן עליה, הוא היה ספרדי, הוא היה שדרן בטלוויזיה, לא דתי, לא זה. ספרדי. זרק אותה מהבית, נתן לה איזה חדר צדדי שיהיה לה איפה לגור, מצא בחורה אחרת, הכניס אותה אליו לחדר השינה שלהם, אשתו בחוץ, וזה בקיצור הזוי. והיא כאילו אמרה לו, אבל אתה הסכמת. אני הסכמתי, מה הסכמתי? בקיצור, חטפה סרטן, התגרשו, זהו, התאוששה, איזה הרבה שנים, אין לי קשר איתה, אבל מקרים מזעזעים של הציבור החילוני. היום זה מה שעשו, ניסו לעשות, לא יודע, עשו, לא עשו בבר אילן, אני לא יודע.
שיתרת.
הרצאה לשיתוף של כמה זוגות, באים יחד לחדר, סודה, מוזיקה, עם סמים, ומתחלפים ביניהם באותו חדר, חדר גדול, אפשר להתחלף, זוגות. לא יאומן, מה מאדם יכולים, הכי גרועים, יותר גרועים מבהמות מזה. כן. אז אני חוזר לאותו זוג, מצאתי להם היתר להמשיך לחיות יחד. אמרתי שהיה מקרה כזה עם הרב מרדכי אליהו. שאלתי אותו, מה, מותר לי להמשיך לטפל בשלום בית שלהם? שהזוג הלא דתי הזה. הוא לא רצה לבוא לפה, היא באה לפה, אבל הוא לא רצה. הוא אומר, כולם מכירים אותי, אני שדרן בטלוויזיה. כולם מכירים את פניי, אני אבוא לאלון מורה, מה, כל העולם ידע שבאתי לאלון מורה, אז הוא לא בא. ירדתי אותו בטלפון. בכל אופן, שאלתי את הרב מרדכי אליהו, האם מותר לי לעזור להם לחזור... לבנות קשר נורמלי. הוא אמר לי, זה הדרכה לבית הדין, תצעק עליה שהיא שקרנית, שהיא לא הייתה ולא הולכה עם גבר זר ולא זה אז התארתי, אבל שמעתי, זה לא עבד. עוד יותר, על אותו יסוד השתמשתי באותו יסוד גם במה שהיא סיפרה לבעלה, וזה רק לפי הסיפור שלה. אז התארתי להם לחזור ולחיות יחד, אבל אחרי שלושה חודשים הבעל התקשר, אומר, אני לא יכול, רק כשאני נזכר כל פעם שאולי הייתה לא חשוב עם גבר אחר, אני לא יכול. והתגרשו ארבעה או חמישה ילדים, רחמנות, מסכנים, ממש אנשים מיישוב תורני, כן, הכל טוב. לזכור שיצר הרע עובד קשה, זה מה שאני רק חוזר ואומר, אם כן, הביקורת והקבלה, נחזור באמת לאישה. אישה, למרות שיש לה ביקורת כנגד הבעל, כנגד הבחור, כנגד זה, לפני החתונה אפשר אולי לעצור את זה. אפשר, אני רואה שנגמרו המים, אפשר, יש פה בברז, אפשר למלא עוד. תודה. אני מביא ג'ריקן, אז שלושת רבים מהג'ריקן נשאר. אז אמרתי, טוב, נביא כאן, טוב, חכמים אומרים משום שמנה קמצא קורסי ואיחרתא יתבה. אז רש"י אומר שם, גם אישה שבעלה קטן כנמלה, משום שמנה קמצא, קמצא זה נמלה, מקמצים, נמלים, משום שמנה קמצא שבעלה קטן כנמלה, גם היא שמה את כיסאו בין השרים השורים, ואיחרתא יתבה, איחרתא בין השורים, ראו גם לי יש בעל. מדוע? כי תו למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. אישה מאוד מאוד רוצה את הבעל, היא מוכנה לוותר, ובלבד שיהיה לה בעל. אז היום בדורנו זה באמת אולי אחד מהדברים שיותר השתנו בתוואים, שאישה לא מכונה, בחורה לא מוכנה לוותר על שום דבר, וכשיש לה ביקורת אז זה לא, אבל אחרי הנישואין בכל זאת יש שוני בין ביקורת של בעל אשתו וביקורת של אישה על בעלה. אחרי הנישואין בעל לא יכול להישאר רגע עם ביקורת על אשתו, כי זה מחרחר והורס את הבית. אישה יכולה להישאר עם ביקורת על בעלה, בסדר, לא נורא, הוא עובר את הביקורת הזאת לחי. כן, מכל מקום כשאנחנו נפגשים, אז מה הבחור צריך להרגיש שהיא מרגישה? ובזה התחלתי ולא לא המשכתי, נגעתי בזה בשבוע שעבר גם כן, להשוות את המחשבות ולהיות מאוד מאוד ערני לספקות של הבחורה. ממש בימים האחרונים אמרה לי, אמרתי מבחורה, ביקשה להתייעץ, אז אמרה לי, אני מרגישה שהוא כבר לגמרי, הוא בטוח ממש, מאוד טוב לי עם הקשר. קצת דיברתי איתה על מה, אז מאוד טוב לי הידידות, אנחנו ידידים ממש, נפגשים ומדברים, כיף לנו לשנינו, אבל אני מרגישה שהוא כבר מזמן החליט, ואני מאוד רוצה להחליט, אני באמת בחור טוב, אני צריך חן בעיניי והכל, אבל אני רוצה להחליט, אבל אני מרגישה שאני לא שם. אמרתי לה, מה מעכב, מה תוקע אותך? אז היא אמרה לי כמה נקודות, אמרתי לה, דבר ראשון, דברי איתו ישירות על זה, דברי איתו גלויות על הנקודות האלה, מה שמונע אותך. אני לא יודעת להגדיר. אז לקחתי שתי נקודות, הגדרתי לה. אמרתי לה, בפגישה הבאה, תתחילי בנקודה אחת. תתחילי בשתי נקודות. נקודה אחת, הנה, זו הגדרה. שמה שאופי לך, סברה וקיבלה. טוב, אני צריך לשמוע תוצאות, עוד לא, ממש דברים טריים. אז להיות ערני לתחושות שלה, להיות ערני לתחושות, איפה היא עומדת ביחס אליו, האם יש לה גם חיבה, האם רק ידידות, האם היא מכבדת או מזלזלת בו. מה, יכול להיות שבחורה תזלזל בבחור? האם יכול להיות שבחורה תזלזל בבחור ותרצה בכל זאת להתחתן איתו? טוב, אין לכם ניסיון, אני אומר מתוך הניסיון, מה הניסיון? כשאנחנו מדברים על הנהגה, אז זה תלוי. יש נשים שהן לא סובלות הנהגה, הן לא מקבלות הנהגה. התכנית של בחורה באמת זה, פעם עשיתי איתכם את ההשוואתיות של ספר בראשית, אני לא יודע אם דיברנו, ספר בראשית כתוב פעמיים אותו מושג. פעם ראשונה הוא כתוב ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הגדול לממשלת הלילה, ואת הכוכבים לממשלת היום, ממשלת הלילה, ולמשול ביום ובלילה ולהאיר. למשול, 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 יש שם איזה חמש פעמים פחות המושג של למשול, לממשלת היום, ממשלת הלילה, ולמשול שלוש, ארבע, לא זוכר כמה פעמים. איפה עוד נזכר המושג למשול? ובראשית,
ממשל, 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 ממשל,
ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. ואל אישך תשוקתך, אני חוזר לאותו קצין, לא דתי, אבל אמרתי לו את הפסוק. הוא אמר שאשתו לא סובלת אותו. זה בדיוק הפוך מ-ואל אישך תשוקתך. היא לא משתוקקת אליו. מפני שהוא, והוא ימשול, לא קיים. אז זה ממש הולך ביחד. אז יש באמת נשים שמעוניינות שהבעל ימשול בה, אבל יש נשים מאוד מאוד דומיננטיות שקשה להם לראות את עצמם נמשלות על ידי הבעל. איפה זה הקושי? זה הקושי בפרשת בראשית, שמצד אחד התורה אומרת ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. אז עוד פעם, מה זה ימשול? ינהיג אותך. אבל כשאנחנו לומדים בתורה, והיה זה לוקים את שני המאורות הגדולים. שני המאורות הגדולים. אומרים חכמים, כבר היו שני המאורות משתמשים יחד. כן. יש דיוק של הגרא. מאיפה ידוע לחכמים ששני המאורות היו באמת באותו גודל? כי חכמים אומרים שהעמיד את שני השעירים ביום כיפור. יש שעיר המשתלח ושעיר לחטאת. הגורל שעושה לחטאת ולעזאזל. אז כתוב, העמיד את שני השעירים. מה אומרים חכמים על שני השעירים? שווים מקומה, שווים במראה, שווים ממש תאומים, שעירים תאומים. מרגע, מזה כתוב, מזה שכתוב את שני המאורות הגדולים, שהיו שווים. כי התרגה הלבנה, אמרה, אין שני מלאכים משתמשים בחדר אחד, אמר לה הקדוש ברוך הוא, מה? תחי ומעתי את עצמך. היד של בחורה, זה אני אומר לבנות, אני לא אומר לבנים, לבחורים. היד של אישה, זה גם כשהיא מרגישה שבעלה לא כל כך זה, אבל לכי ומעתי את עצמך, קבלי עלייך את בעלך, ותהי את מאושרת, ובעלך מאושר, והילדים שלהם מאושרים, קבלי. אבל יש נשים שלא מסוגלות למעט את עצמן. הייתה משפחה שזה היה הביא לכסחים נוראים. ואמרתי לאישה, את לא מסוגלת למעט את עצמך בפני בעלך. תמעט, יש לך בעל טוב, אז למה את לא ממעטת? ואז הראיתי לבעל שהמריבה היא על נקודות שליטה. היא רוצה יותר לשלוט. איזה? מה אתה לעשות לבחורה כזאת? שיש לה, היא ממש פועלת באגרסיביות, דומיננטיות, הכל, את כל המילים היפות והקשות האלה. מה צריך לעשות? אמרתי, כמה מי צריכה לקחת בחור? מברזל, פלדה. כמה כאלה יש? לא הרבה, אבל בסדר, היא צריכה. יש לנו דוגמה אחת של מישהו, פחות או יותר בגילנו. היא למדה עם אשתי בכיתה, הוא למד איתי במרכז לפני הרבה שנים. ואשתי, כשהכירה אותה, למדה באולפנה איתה, ועוד המשיכה. אז היא תמיד אמרה לי שהיא תהתה, מי יהיה הבעל שיהיה מסוגל להוביל את הבחורה הזאת, כי הייתה בחורה מאוד מאוד חזקה. בסוף מצא בעל אחד, שוב, שאני מכיר אותו, והיא לידו ממש מקטינה את עצמה בלי שלא צריכה. זה כל כך, אשתי אמרה שזה היה כזה כזה דבר, לראות איך היא נמסה לידו. זהו, אני מדבר על 40 ועוד מעט 50 שנות נישואים, כבר הם נישואים. אבל זה גרם לקושי, יש להם בלגן קצת עם הילדים, בכל אופן זה עדיין לא טבעי שם. אז ילד אחד יצא בכלל לתרבות רעה, ילד אחד יפוך להיות ברסלב, וילד אחד בקיצור בלגן משפחתי כזה. אז זה גם כי האיזונים, אין איזונים טובים בתוך המשפחה.
איך הרב אבל מביאים את זה לידי מעשה בדור של היום? בדור של היום, האישה, זאת אומרת, זה כבר ממש לא כמו פעם. בעולם של ישיבה, מי שמפרנס פה, חמש, שש שנים ראשונות זה אנשים.
זה לא מדויק וזה לא בסדר. אני מעולם אשתי לא פרנסה, הייתי בחור ישיבה, למדתי לפני החתונה שבע שנים, אחרי החתונה עוד תשע, ופרנסתי. נכון, תשע שנים. ולא היה מצב שאשתי דבר, יש לי עזרה פה ושם, אבל היא לא רוצה לדבר. אז צריך ללמוד איך...
אני שואל במה הנהגה בא לידי ביטוי, שלא בכלים המעשיים האלה של פרנסה, או מי יושב בראש השולחן, שהם דברים שהם ברורים.
לא, זו שאלה. הבעל עושה קידוש, והאישה בוצעת על החלות. רב, היא לוחמת חירות נאורה, מאוד מאוד מפורסמת. הבת שלי פעם, אחת הבנות התארחה אצלם בשבת, היא חזרה מזועזעת, הבעל עושה קידוש, והאישה מוצאת על החלות, יש חלוקת תפקידים, מה זאת אומרת, לא... מי בוצע אצלכם, אה?
רק הבעל.
רק הבעל. איזה נס, איזה נס. טוב, חינוך אלו על מורה, זה בסדר. אני רק שוב חוזר ואומר על נשים שקשה להם מאוד לקוף את עצמן. או שהיא מקבלות בעל מאוד מאוד חזק, או שהיא מקבלות בעל סמרטוט, ומסמרטטות אותו, והן שולטות עליו, אבל ככה נראה בעל, ככה נראה בעל.
אני לא מבין הרבה איך זה בא לידי ביטוי.
היום, א', אני אומר את זה לנשים, לבנות, בפנים. תמעטו את עצמכם, נכון? אתם דוקטוריות, ואתם זה, והכל, כן, בשמיים, כן. לפעמים אשתי חוזרת משיעור, קצת עם חלישות הדעת, אבל היא אומרת, זה לא נעים לי, שפוט לי בשיעור, אוחותין, חתרופה, דוקטור, וזה, כל מיני שפוט בשיעור שעולה נשים. ואני אומר לה, אשתי היקרה, עם כל הדוקטוריות והכל, אצלך יש תורה, יש קניין תורה, זה מה שחי במפעם. אני יכול לקרוא לכם מכתב שהדגיש שאישה כתבה לה. אתם יודעים מה, אני אבין את זה, זה מהיום. לא, מתמול, לא זוכר. אישה שקמה באחד היישובים, לא באזור שלנו כל כך, והיא ארגנה שם שיעור לנשים, אז היא כותבת לרבנית לבנון. אני שמחה מאוד על ההזדמנות שיש לי להודות לרבנית. על השיחה הטלפונית בוודאי, התייצא איתה על משהו, אך יותר מכך, על שנים רבות של שיעורים ששמעתי מפי הרבנית במסגרת בניין שלם ועוד מסגרות. זה מתחיל אי שם לפני כ-18 שנה, בסדרה של הדרכת קלות, חינוך ילדים ועוד, ושיעורים שונים במהלך השנים בכנסי בניין שלם ובקלטות. אני יודעת ומרגישה שהשיעורים תרמו לי רבות לפיתוח גישה ישרה ונכונה, של אל החיים מתוך הדרכתה של תורה שלמה, תורה שלמה, אשתי תמיד מדגישה בשיעורים שלה, ללמוד תורה שלמה, דבר שעזר לי במקומות שונים במהלך חיי. אין זה רק החומר הנלמד אותו למדנו בשיעור, גם ההערות שבדרך אגב, הסיפורים, העצות הטובות שהרבנית נתנה ונותנת במהלך השיעורים נותנים הרבה ומשלימים את התמונה. תודה נוספת על סדרת השיעורים של לחתן ילדים. יש לי אשתי סדרה של שיעורים לחתן ילדים. אז היא בדיוק, יש לה בן שהגיע פחות או יותר לפרקו, התרחה של הרבנית להגיע עד לישוב המרוחק, תנאי מזג האוויר. אני מברכת שהשם יעשה וייתן לכם, כולל גם את הרב וכולי, כוחות ובריאות טובה ואיתנה לאורך ימים ובאל, להוסיף וללמד תורה את כלל ישראל. תרבו רוב נחת ושמחה משפחתכם, רחב והצלחה ועשה ידיכם. אז אני אומר דבר לאשתי, שיש לך את חוכמת החיים של התורה, את ההדרכות, מה שהיא כותבת פה זה בעצם בין השיטים, זה לא רק ללמוד את ההלכות, זה ללמוד הדרכות, ענייני מעשה, ומאוד חושב ששליחות גדולה, שזה קשה לה כבר, היא לא ססה לנסוע למרחקים, לחזור ב-12 בלילה, וזה לא פשוט. כן, כולנו לא מזדקנים, מתבגרים, זה, כולנו, זה לא פשוט. בכל זאת, אז יש לנו הרבה מאוד מה לתת. ואני חוזר בעצם על הנקודה. תמיד להיות זהירים בריצה קדימה. לבנות יש הרבה יותר ספקות, ופעמים רבות הספקות האלה מכריעים ומבטלים את הקשר. שהבחור היה לגמרי טוב, אבל לכן הטור השלישי הוא מאוד חשוב. מה אני חושב שהיא מרגישה כלפיי, ולנתח את זה. כל הזמן מסתובב. מה? איפה צמח בחורף כזה? מאיפה צומחים ברחשים כאלה? אני לא יודע, אבל...
הבאתי פה מנבא.
כן. ולפעמים ההרגשה היא הרגשה לא נכונה. שוב, ממש בימים האחרונים, אחרי שנפגשת עם בחור, והוא מאוד מאוד מקודם כבר, אמרתי לו, תעט את הקצב, כי יש לה הרבה ספקות וסימני שאלה ביחס לקשר שלה. ותדע שיכול להיות שהקשר הזה ייפסק גם. כמו שהוא כבר קשר די ארוך, שנמשך, אבל יכול להיות שהוא ייפסק. כי היא עדיין לא בטוחה, היא מאוד רוצה לחזק, אבל לא בטוחה. טוב, זהו, עד כאן עם פרופיל 100. עברנו עליו מספיק, שוב הובלה, הנהגה, משענת, אולי רק את הנקודה. איך אני יודע, איך אני בחור יודע שאני מהווה משענת לה? איך לבחון את הדבר הזה? האם אני מהווה לה משענת או לא? איך אני יודע? הרבה בחורים שואלים אותי, מאיפה אני יודע מה היא מרגישה כלפי? אם אתה לא יודע מה היא מרגישה, אז איך אתה יכול להמשיך את הקשר בכלל? אתה חייב לנתח מה היא מרגישה.
שאול אותה פשוט.
כן, הייתי משתייג מהעצה הזאת.
למה מסתייג? לא, בצורה נכונה, בצורה...
זה צריך להיות הרגשה, זה לא מה שהיא אומרת. יש איזה שיר, עתיק, כשילד אני מכיר שירים כאלה. כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? אתם מכירים את השיר הזה?
אבל צריך לשמוע אותו.
כולם פה צעירים, לא יודעים מה. כשבחורה רוצה להתחיל איתה על זה, להיות חבר, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? האם זה לא מוחלט, או שזה כן בגדול, או זה... בחורה לא אומרת אמת. למה? כי היא שקרנית? לא, כי זה לא נכון לשאול אותה שאלות כאלה דוגרי, מה שנקרא דוח. ואם הוא ישאל אותה, את אוהבת אותי? לא, אסור לי להגיד שאני אוהב אותך, אבל זה
מהמותר.
מהמותר, כן. הבחורה לא, היא לא הבחור צריך לנתח את הקשר. אז מה זה משענת למשל? איך אני עדיין אם אני משענת בשבילה או לא? אם בזמן קשה היא מתקשרת. סיפר לי בחור, שאלתי אותו, קרה שהיא התקשרה איתך בזמן קשה. אז הוא חשב, הוא אמר, כן, היא הסתמכה איזה עבודה או משהו, וניתחתי את זה, עשיתי לה סדר 1, 2, 3, ואחרי איזה יום היא התקשרה, אבל מאוד מאוד עזרת לי, מה שהוצאת, הוצאת אותי מהפלונטר הזה. אז זה נקודה שבאמת בחור משמש משענת לבחורה. סמכותיות, אם הוא אומר משהו, היא מקבלת, כן. טוב, זהו. יותר מדי דיסקסנו כבר את פרופיל 100. נראה פה עוד... טוב, הניגוד תובלה שיטה לנו, מריבות. יש מריבות בין בחור לבחורה?
ודאי.
טוב, חכם קיבל הניסיון. אבל איזה סוג מריבות? אני לא מדבר על מריבות הפוכות. מה שנקרא לריב הפוך. מכירים את המושג, לריב הפוך. שהבחור, הבחורה באילת, הבחור במטולה. ושניהם רוצים להיפגש. הבחורה מציעה, אתה יודע מה, אני אבוא, ניפגש באמצע, באלון מורה. הבחור, היה פתאום, תבוא, אני ארד לאילת, את יודעת מה, הכי זה לשיזפון, אני פוגש בשיזפון, קרוב קצת לאילת, לא, כמה מרחזי שיזפון מאילת?
שעה.
מה?
שעה.
שעה, כן. מה?
בעלת יותר קרוב.
בעלת יותר קרוב. אז מבעלת, או בסדר, ניפגש מבעלת. הבחור רוצה לרדת לבעלת להיפגש, והיא אומרת, לא, 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 אני אלה צפון, אני פה. אז זה למשל נקרא מריבות הפוכות. שהוא רוצה בטובתה, והיא רוצה בטובתו. הוא לומד בישיבה, היא אומרת לו, לא, לא, אני אבוא להיפגש, אני אפגש קרוב לישיבה שלך, שלא תצטרך לבטל תורה, והוא אומר לה, לא, זה יותר מדי נוסד, יותר מדי זה, ו... כן. דיברנו, כן, על מריבות. נו, אז האם יכולות להיות מריבות בין בחור לבחורה? ועל מה יכולות להיות מריבות באמת? האם שייך שיהיו מריבות? או לא שייך? נו, מה אתה אומר? תגיד אתה, אולי מהניסיון, נו מה? תחכים אותנו מהניסיון, מה?
היה לי מקור החמציות, יש מריבות.
אבל מה זה מריבות? לא, כי מריבה מביאה לפירוד. מריבה מביאה לפירוד.
מריבה גם בונה, בונה משהו חדש.
יכול להיות, אבל זה לא תוך כדי מריבה, זה ויכוח, זה דיון, זה לא מריבה. מריבה זה כבר כשזה מגיע לבקשה לא נעימה.
גם כשאנחנו חוטאים מול ריבונו של עולם, זה מרגישה לא נעימה, אבל אנחנו מבינים שמשם אנחנו מגיעים
לכל אחר. בסדר, כי ממנו אי אפשר להתנתק. מה, אי אפשר, אני לא יכול, אין גט מריבונו של עולם, אבל להתברד מקשר עם בחורה, אני יכול. אם אנחנו רבים, על מה רבים? היה פעם בחור, התארס עם בחורה. היא הייתה עולה מרוסיה, אמא שלה גם מרוסיה כמובן, והאמא הדומיננטית אין לה אבא, כידוע עולים מרוסיה שהן משפחות נפרדות, אבא ברוסיה בכלל, אין לה קשר עם האבא ועם האמא פה. אז היו מריבות על כל דבר, על איפה לעשות את החתונה, ומי יעשה את השבת חתן, באיזה מקום, וכמה אורחים להזמין, איזה מנות לקנות, והאמא מעורבת שם עד הצוואר, עד עד המבוחשת לגמרי. בסופו של דבר אמרתי לו, תעזוב את הקשר הזה, אי אפשר, אתה הולך להתחתן עם האמא שלה. זה נכון לגבי הבחור, זה נכון לגבי הבחורה, מקרה דומה שהיה עם בחורה. כל הסיפורים זה לא מאלון מורה, אז אין, הסיפורים האלה זה ממש, אני לא אומר סתם, כי בחור, בחור ירושלים בכלל, והבחורה הייתה ירושלמית, ואמרתי לו, אתה לא יכול להתחתן עם האמא שלה, אתה מתחתן איתה, והיא שבויה לגמרי ברשת האמא, אל תתחתן. זה גרם לי הרבה מריבות וויכוחים, ממש כמה שבועות לפני החתונה עוד. אמרתי לו, אני צריכה לבטל את החתונה. הייתה לו מלווה איזה פסיכולוגית שהיה מתייעץ איתה בעקבות כמה דברים שקרו לו בחיים. אז הוא אמר, האמת, גם הפסיכולוגית שלי אומרת לי לבטל את החתונה. אמרתי לו, אוח, אוח שכיוונתי. אז הוא באמת ביטל, מצא בחורה אחרת, ברוך השם, בית טוב, שמח. זהו, ברוך השם, הקימו בית. מישהו שמאוד מאוד היה יקר לליבי ללוות אותו ולהדריך אותו, ברוך השם. אבל אותו מקרה גם היה עם בחורה. בחורה שיצרה קשר עם בחור, מאוד מצוחן אחד בעיני השני. אבל היא פגישה איתו, והוא היה תימני, היא הייתה אשכנזייה. והאימא שלו אמרה, על גופתי המתה, אתה לא תתחתן עם אשכנזייה, אתה תתחתן עם תימניה. טוב, אני מזכיר את העדות, כי עדיין העדות, כן, ממש לא מזמן אמרה לי בחורה, לא צעירה כל כך, אני מוכנה לוותר על המון דברים ובלבד שהוא יהיה תימני. אני אומר, יש משפחות שהלידה מאוד מאוד חשובה להם. למרות שהיום, מה שנקרא נישואי תערובת, מאוד מאוד שכיחים, סליחה שאני אומר נישואי תערובת, אבל זה עדיין ההגדרה. בסדר, זה בסדר, זה שכיח, אמרתי שזה... אתה בסדר, אין בעיה. בכל אופן, אז האימא והזה, האימא והאחים עשו עליו אמבוש, על הבחור, הזמינו אותו לשבת, הוא התייעץ איתי והיא התייעצה איתי. ואני כל הזמן חיזקתי אותו, אמרתי לו, תגיד לאימא, אימא יקרה, אני רוצה אותה וזהו. זהו, ישבו עליו, הזמינו אותו שבת שלמה, ישבו עליו, והצליחו לשכנע אותו שלא. היא חזרה אליי בוכה ממש. אמרתי לה, נס שלא המשכתי איתו. כי אם כן, הייתי מתחתנת עם אמא שלו, ואוי ואבוי אם להתחתן עם האמא. אי אפשר. יש אמאות דומיננטיות, וגם מזה צריך להיזהר. אני אומר, כשבוחנים, מריבות על רקע חילול כבוד המשפחה, זאת אומרת שההורים מרגישים נפגעים, מה פתאום, בת כזאת או בן כזה, מה, זה לא יעלה על הדעת. אז זה לא נכון, אסור. שוב אני חוזר על הסיפור של זוג שהתחתן, והאימא שם הייתה, אימא שלה, הייתה מאוד מאוד דומיננטית. איך הבחור אמר לי? וסרקו את הדלת, איזה אחד הנכדים או משהו, זה הוא כאלה בנכדות, אין פה כולם במוסדות, אולי לא, כי נכדה יכולה להיבהל, הוא כאלה בחור, כל כך הרבה בחורים, וזה נביא. בכל אופן, האמא שם, אמרו לי, כל המשפחה שפוטה של האמא, האבא, הדודים, הדודות, הילדים, כולם, האמא, היא
מעלת בשר.
מה?
מעלת בשר.
כן. אני לא הכרתי את זה. והתחתנו. ויום אחד האישה מתקשרת איתי, זוג צעיר, אני יודע, ממש כמה חודשים אחרי החתונה. מה לעשות? אמא שלי אומרת, תבואי, תבואי, אני חייב לדבר איתך. ואני פוחדת, רועדת מזה שאמא שלי תדבר איתי. אמרתי לה, תגידי לה, שהתחתנת, מה עם בעלך? זאת אומרת, היא לא רוצה, היא רוצה שאני אבוא לבד. תגידי, אני התחתנתי, תבואי, אני בא לי, בא לי. אם את באה, אם היה, אל תבואי. אל תבואי, אמרתי לה, אל תבואי, נגמר. לא עלינו, זוג צעיר, הריון, לידה, נולד בן, נתק של חצי שנה כמעט מהמשפחה. נולד בן, אז מתקשרים. אז האמא מרימה את הטלפון, היא שומעת את הקול שלו, אז היא נותנת את הטלפון לבעלה. אני לא רוצה לדבר איתו בכלל. אז הוא אומר לחותן שלו, אומר, ברוך השם, נולד לנו בן. טוב, תודה רבה. סוגר את הטלפון. אבא מבוכה, כי האמא מנהלת אותו, והיא רק הסתכלה עליו שהוא מדבר יותר מדי, אז הוא פחד. אז שאלו אותי, מה לעשות? אמרתי להם, תהיו רגועים. עוד מעט יתחילו הטלפונים. ממי? מהדודים, מהדודות, מהסבים, מהסבתות, מכל העולם יתחילו הטלפונים. שהרי ההורים, מה, הם לא יבואו לברית? כל המשפחה תבוא, ההורים לא יבואו. מה זאת אומרת לא יבואו לברית? איך? בחשבון. מי יתבייש מזה שהוא לא יבוא לברית? ההורים, לא, הזוג הצעיר, הוא לא התבייש. קיצור, התחיל מסע של זה. מה לעשות, מה לעשות? בשמחה שההורים יבואו, מה הבעיה? לא, לא, אני רוצה שתבוא אליהם. סליחה, ההורים שהתקשרו אליכם, הם עשו את הנתק, פשע עשר או פשע איתי. אז עשו, דוד התקשר, ועשו שיחת ועידה, וזה בועלת אורחים, והם דיברו, וזה התחיל, וזהו, וכבר הם קיבלו מתנות, אל תשאלו, היה כדאי להם. קיבלו יותר מתנות כמו שזה, זהו. ואחרי הכל, הם אמרו לי, אנחנו היחידים שאנחנו באים לבקר את ההורים בנחת, היא לא נותנת פקודות, האמא, היא לא, זה, היא יודעת, איתנו לא מתעסקים. זהו, ואנחנו יחדים, כל הילדים שפוטים שלה, זוגות, חתנים, קלות, כולם שפוטים. אנחנו יחדים שהיא לא מעיזה לתת לנו, אין זה. זה לא נורא, זה מה לעשות, זה לא נורא. בקיצור, כשמתחתנים, צריך לבדוק באחיה, כתוב בודקים באחיה, בודקים גם בהוריה. לבדוק מה ההורים, האם ההורים יתערבו לכם בחיים או לא יתערבו לכם בחיים. אז אצלנו, ברוך השם, שלוש זוגות גרים באלון מורה, נגד כל הדרכות שלנו, שילדים לא יגורו ליד ההורים, ואנחנו מקבלים את זה בשם. ברוך השם, שמאחל לכל אחד יחסים כאלה טובים עם, עם הילדים שגרים סמוך אליהם, וכמו שאני תמיד אומר, משפחת נבו הייתה גרה למעלה, וזה, ואחר כך הם קנו בית, אז הם קנו את הבית הכי קרוב אלינו. ואנחנו אפילו לא ידענו, זה היה בית של משפחת רקנאטי, חברים שיבצו אותו וזה. אמרנו, מה קרה? אתם לא פוחדים לגור? אמרו, אנחנו, זה בסדר. ובינתיים כבר עשינו מעבר בדשא, אפשר לעבור בין הבתים, לא... וברוך השם, אז אנחנו מערכות יחסים, הלוואי על כולם.